סימן שני י' דברים האסורים משום בניין וסתירה בשבת. סעיף אין בניין וסתירה בכלים. בענה מלא שאינו בניין ממש, כגון חבית הגה שאינה מחזקת 40 שאה, שנשברה ודיבק שבריה בזפת, יכול לשוברה לקח מה שבתוכה, ובלבד שלא יכוון לנוקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח. דים כן, אבל הם מתקן מנה. אבל אם היא שלמה, אסור לשוברה אפילו בעניין שאינו עושה כלי. ואפילו נקב בעלמה אסור לנקוב בה מחדש. אפילו יש בה נקב חדש, אם להרחיבו, אסור. וגם בלבד שיתכוון לכך. ואם היה סכין תקוע מערב שבת בחבית, מותר להוציאו ולהכניסו, שהרי אינו מתכוון להוסיף. אגב, ודווקא שהוציאו גם כן פעם אחת עם בעוד יום. אבל אם לא הוציאו עם בעוד יום, אסור דאב ופסיק רשעה. ועושה נקב ופתח לחבית. כלי שנתרועע, אם מותר ליטול ממנו חרס, עין לעיל סימן שנחת סעיף ממדל. כן, מרן מתחיל את ההלכה הזאת עם כלל שאין בניין וסתירה בכלים. אף על פי שיש בשבת מלאכת בונה ומלאכת סותר, אומר מרן שאין המלאכות הללו שהן אבות מלאכות נוגעות לכלים. אבל מרן מגביל את זה. אומר מרן, דווקא בחבית שנשברה, אבל בחבית שלמה, יש בניין וסתירה בכלים. זה הפשטות של השולחן ערוך. ולכן, חבית שנשברה, אומר מרן, מותר, שנשברה פעם אחת, ודיבקו את שבריה, בזפת או בדבק אחר, ובשבת הוא רוצה לפתוח אותה כדי להוציא מאכל שבתוכה, מותר לשבור אותה פעם שנייה עכשיו, בלבד שלא יתכוון לעשות כלי. אבל אם החבית היא חבית חדשה, חבית שלמה, שאף פעם לא נשברה, ועכשיו פעם ראשונה הוא רוצה לשבור אותה כדי להוציא מאכל שבתוכה, אסור לשבור אותה בשבת. למה? כי כשהוא שובר אותה, או שהוא חייב משום סותר, או שהוא חייב משום בונה. אם הוא שובר ומקלקל, אז לכאורה הוא חייב משום סותר, ואם הוא שובר בצורה של תיקון, שהוא מכין את הפתח, שעכשיו אפשר להוציא ולהכניס לחבית מה שרוצים, אז הוא חייב מצד מתקן מנה שזה דומה לבונה. זה הפשט הפשוט של הדברים בשולחן ערוך. אנחנו ננסה לראות מה המקור של השולחן ערוך. מאיפה השולחן ערוך הוציא את ההלכה הזאת? המקור הראשון זה משנה במסכת שבת בדף קוף ממבב. המשנה אומרת, שובר אדם את החבית כדי לאכול מן הגרוגרות, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי. זאת אומרת, יש לו חבית של גרוגרות, גרוגרות זה תאנים יבשות, והוא רוצה לאכול תאנים בשבת, מותר לו לשבור את החבית, כדי להוציא את התאנים מתוכה בשביל לאכול. זה המשנה. במשנה אין שום חילוק בין חבית שנשברה לבין חבית שלמה. משנה סתמית. סתם משנה, שובר אדם את החבית. הפשט הפשוט של המשנה, כל חבית. בין אם היא שלמה, בין אם היא חבית שנשברה ודיבקו אותה. בכל אופן, מותר. זה הפשט הפשוט של המשנה. בגמרא שמה, מובאת עוד דוגמה. מביא אדם חבית של יין ומתיז את ראשה בפני האורחים. לא חבית של גרוגרות, אלא חבית של יין, זה ברייתא בשם רבן שמעון בן גמליאל. מרן מביא את ההלכה הזאת בסעיף וב, לא יודע אם כולם הגיעו לסעיף וב, אבל מרן בסעיף וב כותב, מותר להתיז ראש החבית בסעיף, דלב לפתח מכוון, כיוון שמסיר ראשה. מה הכוונה? הוא לוקח סעיף, מתיז את ראש החבית. מה בדעתו לעשות? הגמרא מסבירה, שבדעתו להראות נדיבות ליבו. הוא רוצה להראות לאורחים שהוא נותן להם יין בשפע. הוא לא מתכוון את החבית הזאת לסגור עוד הפעם. הוא פתח בפניהם את החבית, ואין לו כוונה לסגור אותה עוד הפעם. פירושו של דבר שישתו יין, והשתייה כדת אין אונס. כמה שהם רוצים שישתו. אז בזה שהוא מתיז את ראש החבית בסייף, הוא מראה שהוא נדיב לב. אין כוונתו לעשות פתח, אלא כל כוונתו להראות נדיבות לב. אז הוא לא עושה תיקון, אלא בסך הכל מראה את הנדיבות שלו. גם כאן לא מבואר בגמרא בשום צורה שמדובר דווקא בחבית שנשברה. פשוט פשוט בגמרא, גם חבית שלמה. לוקח את החבית, מתיז את ראשה, יש לה מכסה למה צריך להתיז בסייף, למה אי אפשר לפתוח רגיל? כי יש לה מכסה שמדובק, המכסה הזה נקרא מגופה, והוא דבוק לחבית, או בזפת, או בטיט, בכל צורה שהיו מדביקים, אז המכסה דבוק. אי אפשר לפתוח את המכסה בצורה רגילה. מה הוא עושה כדי לפתוח? הוא מתיז אותה, מתיז את ראשה בסייף. בבואר בגמרא שזה מותר. אם כן, צריך להבין מאיפה יצא לו למרן החילוק הזה בין חבית שלמה לבין חבית שבורה. שאלה מובנת? שולחן ערוך מחלק. מה שהתרנו לשבור חבית כדי להוציא ממנה מאכל בשבת, זה דווקא חבית שהייתה שבורה ודיבקו אותה, אז מותר. אבל חבית שלמה אסור לשבור. ואילו פשט הסוגיה בשבת קוף מבב, נראה לכאורה שאין חילוק בין בחבית שלמה, בין בחבית שבורה מותר. כן? זאת השאלה. התשובה לכך היא קושיית התוספות. התוספות מקשים על המשנה הזאת קושייה. ממשנה אחרת במסכת עירובין בדף למדלת. שם כתוב כך. נתנו במגדל ועבד המפתח... עירובו עירוב. על מה המשנה מדברת? המשנה מדברת על אדם שרוצה לעשות עירובי תחומין. הוא רוצה להלך בשבת יותר מאלפיים ממש שמותר לו מחוץ ליישוב. הוא רוצה להלך יותר. אז מה עושה? לפני שבת הולך, כולם יודעים, הולך לפני שבת ושם דבר מאכל בסוף אלפיים ממש. מה זה עושה שהוא שם מאכל שם בסוף אלפיים ממש? הוא קונה שביטה שם. זה הופך להיות ביתו. איפה האדם גר? איפה שהאוכל שלו נמצא. אם האוכל שלו נמצא בשדה בסוף אלפיים ממה, שם ביתו. אדם הולך אחר מאכלו. אז כיוון שהמאכל שלו נמצא שם, זה נקרא שהוא קנה שביטה באותו מקום, וממילא כיוון שביתו שם, יש לו משם עוד אלפיים ממה. זה הרעיון של עירובי תחומים. המשנה מדברת באופן, שהוא נתנו במגדל. מה זה מגדל? מגדל בשול חכמים זה ארון. מה שאנחנו קוראים היום ארון, בשול חכמים נקרא מגדל. יש שידה, טבעה ומגדל. שדק, שידה זה דבר קטן, טבעה זה קצת דבר נמוך, וארון, כיוון שזה דבר גבוה, זה נקרא מגדל. אולי הארון קודש הזה בשול חכמים נקרא מגדל. כך לשון חכמים. כל מקום שאתם פוגשים מגדל בשס, מה הכוונה? לא למגדל דוד, אלא ארון של עץ, בדרך כלל זה ארון של עץ, שהוא גבוה קצת, וכיוון שהוא גבוה הוא דומה למגדל, לכן חכמים קוראים לו מגדל. אז הוא שמה בסוף אלפיים ממה, שם את העירוב שלו בתוך המגדל הזה, בתוך הארון, ועבד המפתח. יש לארון מפתח, והמפתח עבד. אין לו גישה לאוכל שלו. יש שם המחלוקת במשנה, אבל דעת חכמים שעירובו עירוב. הגמרא שואלת, ואמה היא, הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר. איך אתה אומר שהעירוב והעירוב? הרי צריך שיהיה העירוב זמין לו, שהוא יהיה יכול לאכול ממנו. הוא לא שם שם העירוב. הרי אם העירוב הזה נאכל או נאבד לפני כניסת שבת, אפילו שהוא הניח שם העירוב, הוא לא יכול להלך 2,000 אמה נוספים. וצריך שהעירוב יהיה נמצא שם בבין השמשות, ויהיה ראוי לו למאכל. אז כאשר העירוב נעול בארון, ועבד המפתח, אין לו גישה לזה. הוא במקום אחד, ועירובו במקום אחר. אז מה המשנה אומרת, עירובו עירוב? זאת הקושיה של הגמרא. מקשים התוספות. מה הגמרא שואלת, הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר? הרי למדנו במשנה, שובר אדם את החבית כדי לאכול מן הגרוגרות. מה ההבדל בין חבית לבין ארון? חבית זה כלי, ארון זה גם כלי. רוצה לשבור את הכלי כדי להוציא את האוכל שבתוכו. מבואר במשנה ששובר אדם את החבית. אז מה זה הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר? תשבור את הארון ותוציא את העירוב מתוכו. וזו הקושיה של תוספות. ומה הגמרא תרצה? הגמרא אומרת, רב ושמואל דאם ותרווי הוא במגדל של לבנים עסקן ורבי מאיר, שאמר במסכת ביצה שאדם יכול לפחות במגדל של לבנים כדי להוציא אוכל מבפנים. מדובר במגדל של לבנים שהן לא בנויות ביתית, אלא רק סתם לבנים שמולחות אחת על גבי השנייה ויש אוויר ביניהם, אם יש אוכל בתוכם, במאיר סביר שמותר לפחות. גם על התירוץ של הגמרא תוספות מקשים. מה הגמרא מעמידה מגדל של לבנים? סתם מגדל בשס זה מגדל של עץ, פה עשינו חידוש גדול, עשינו קימתא במגדל של לבנים. למה? יש לנו משנה, שובר אדם את החבית. כן? לכאורה יש כאן סתירה, קושיה של תוספות מובנת, יש סתירה. פעם אחת ראינו ששובר אדם את החבית מותר לשבור, פעם אחת ראינו שנתנו במגדל אסור לשבור. ולכן צריך לעשות קימתות, איך לסדר את המשנה הזאת שאומרת עירובו עירוב. תרצים התוספות, אומרים... בחבית מוכרחים להעמיד שמדובר בחבית של מוסטקי. זה הלשון, חבית של מוסטקי. מה זה חבית של מוסטקי? מה זה מוסטקי הזה? בשביל להבין מה זה המוסטקי הזה, אני רוצה ללמוד איתכם בקצרה, במהירות, עמוד במסכת ביצה, בדף למד ג' עמוד ב'. הגמרא אומרת ככה, אמר רב יהודה, אוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי. למד ג' אוכלי בהמה אין בהם משום כלי. כל דבר שראוי למאכל בהמה, אפילו אם אדם לוקח את המאכל הזה, אם זה קש או תבן או עשבים, ועושה מזה איזה כלי בשבת, לא חייב משום כלי. אין בהם משום תיקון כלי. איך כתוב שם? מקשה הגמרא על זה. הרי למדנו שבסמים, אדם שקוטם בסמים בשבת כדי להריח בהם, הוא עושה איסור מדרבנן, ואם הוא קוטם כדי לעשות כיסם, חייב חטאת, עושה איסור תורה. והרי בסמים זה מאכל בהמה, זה גם כן עשבים, זה ראוי למאכל בהמה. בכל זאת, מה כתוב? שאם אדם לוקח מהענף של הבסמים, קוטם איזה חתיכה כדי לעשות כיסם, לחצוץ בו את שיניו, הוא עושה איסור תורה, הוא תיקן כלי, הוא עשה כיסם בשבת. אז מה אתה אומר לי רב יהודה, שאין באוכלי בהמה משום תיקון כלי? מתרצת הגמרא, לא קשה, כאן ברקים וכאן בקשים. יש שני סוגי בסמים, יש בסמים רקים, מה שאנחנו רגילים לברך עליהם עסבי בסמים, זה רך. שם לא שייך תיקון כלי. אבל בסמים קשים, יש קנה וקינמון, כל מיני בסמים שהם ממש עצים, עצים, בזה כן שייך תיקון כלי. ולכן, אם אדם לוקח את הבסמים האלה, ושובר מהם חתיכת עץ, כמובן לא מדובר במחובר לקרקע. כי במחובר יש איסור קוצר. לא מדברים ב... ענפים או בעצים או בעשבים שהם מחוברים לקרקע, אלא הם כבר תרישים מבעוד יום, אלא הוא רק קוטם מהם חתיכה. אם כן, קוטם חתיכה מהבסמים כדי לעשות כיסם, אם זה בסמים רכים, אין בזה משום תיקון כלי. ואם זה בסמים קשים, אז יש משום תיקון קלי. ככה הגמרא ניסתה לתריץ. מקשה, זה הגמרא, מה ישנה מעד אתנן שובר אדם את החבית כדי לאכול מן הגרוגרות? מה זה חבית? זה דבר קשה, נכון? בכל זאת מותר לשבור את החבית כדי לאכול, בלבד שלא יתכוון לעשות קלי. רוצה לאכול, הוא לא רוצה לעשות קלי, מותר לו לשבור את החבית כדי להוציא ממנה את הגרוגרות. גם כאן, הוא רוצה להריח את הבשמים, הוא לא רוצה לעשות כיסם. רוצה להריח את הבשמים, למה אסרת לו? אמרת שלהריח אסור מדרבנן, ולקטום כיסם חייב מן התורה. למה אסור להריח? מה יש בזה? הרי הוא לא מתכוון לעשות קלי. כמו שהתרת לו לשבור את החבית, להוציא מה שבתוכה, תתיר לו כאן. ועוד קושיה, ברבה, ברבדה. ורבין ברבדה. אבויית וכמד רב יהודה. בא מפשח לו עלותה עלותה, מפשט, היו שני הגדולים האלה לפי רב יהודה, מעידים שרב יהודה היה בשבת, לוקח ענפים של בשמים, לא משהו שאנחנו מכירים. אני לא מכיר כאלה בשמים, אבל בשמים כאלה שכל ענף היה יכול להיות מבוטה, היה יכול להיות עלה, כן? שהיה אפשר לעשות מזה קאט לגרזן, למערב החצינה, לפטיש, היה אפשר לשים את הענף של הבשמים בתוך הברזל של הפטיש, והנה יש לי פטיש. כאלה בשמים, בשבת הוא היה שובר להם, ונותן להם לתלמידים שיריחו, יברכו, יקיימו 100 ברכות בשבת. אז מה אתה אומר לי, החילוק הזה בין קשים לרקים? זה לא נכון. הנה פה בשמים קשים, לא סתם קשים, קשים מאוד, ובכל זאת, הוא היה חותך אותם בשבת כדי להריח. כמובן, הוא לא התכוון לעשות פטישים או גרזינים, הוא לא מתכוון לעשות כלי, נותן להם להריח, אבל היה עושה, מעשה רב. הלכה למעשה היה שובר אותם בשבת ונותן להם להריח. לכן הגמרא מתרצת כך, הגמרא אומרת, לקשיא, הרבי אלעזר והרבנן. יש לנו מחלוקת, דתניא, הגמרא מביאה ברייתא, שרבי אלעזר אומר, הקוטם עצים בשבת כדי להריח בהם, אם להריח בהם, פטור אבל אסור, ואם לחצוץ בו שיניו או כדי לפתוח את הדלת, הוא עושה איזה פותחן לדלת עם העץ, הזית ביום טוב לוקח 40, שגג בשבת חייב חטאת, זה הלשון שם. מה החילוק בין יום טוב לשבת? שביום טוב אין חיוב קרית. אז ממילא אין קורבן חטאת. זה דבר צדדי. הכלל הוא שכל דבר שחייבים על זדונו קרית, חייבים על שגגתו חטאת. לכן מי שמחלל יום טוב, אין על זה קורבן חטאת. למה? מכיוון שאין קרית ביום טוב. זה רק איסור לב. לכן לוקח 40. בשבת, אם יעשה במזיד, חייב קרת. לכן, אם שגג, חייב קורבן חטאת. זה דברי רבי אלעזר. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. דהיינו, שגם בין בשבת, בין ביום טוב, אם קטם כיסם כדי, קטם מהבשמים כדי לעשות כיסם, חייב משום שבות. מה זה שבות? שבות פירושו איסור דרבנן. אז הגמרא מפרשת ככה, אומרת הגמרא, לרבי אלעזר שאם הוא יעשה כיסם חייב חטאת, גוזרים גם שלא יריח בהם. למה? שאם תתיר לו להריח הוא יבוא להיכשל באיסור תורה. אבל לרבנן שגם אם הוא יעשה כיסם הוא לא יעבור על איסור תורה אלא רק על איסור דרבנן, אז להריח מותר לגמרי. מה הוא יבוא להיכשל? לעשות כיסם? זה איסור דרבנן. גזרה לגזרה לא גוזרים, אז מותר לך תחילה. לכן רבנן סוברים שמותר לקטום בסמים כדי להריח בהם, רבי אלעזר שחייב חטאת בכיסם אוסר להריח. חוזרת הגמרא לחבית, ולתל לרבי אלעזר חבית? טוב, תרצנו רבנן, בסדר. אז מובן למה יהודה אמר שאוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי. אין בהם משום תיקון כלי. בסדר, עמדנו אותו כרבנן. אבל מה יהיה? מה יעשה רבי אלעזר עם המשנה? יש משנה שאומרת שובר אדם את החבית. ואתה רבי אלעזר אומר שלהריח אסור. למה להריח אסור? למה לשבור חבית מותר להוציא מן האוכל, אם הוא לא מתכוון לעשות כלי? וכאן, בבשמים, גוזרים להריח, שמה? יעשה כלי. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, בחבית של מוסתקי עסקן. אתה שאלת מה זה מוסתקי. אתה שומע מה זה מוסתקי? חבית של מוסתקי עסקן. שם הרש"י מפרש מה זה מוסתקי. מוסתקי פירושו חבית שנשברה ודיבק שבריה בזפת, וכיוון שהיא חבית רעועה כל כך, לא חוששים שמה יעשה כלי. רק באופן הזה מתיר בליעזר. אבל בחבית רגילה, חבית שלמה, גוזר בליעזר כמו בבסמים. זה המקור. מצאנו מקור. מצאנו מקור לשולחן ערוך. מה המקור של השולחן ערוך? השולחן ערוך סובר שהמשנה במסכת שבת שאומרת שובר אדם את החבית, לא מדובר בחבית רגילה, אלא בחבית של מוסתקי. והתוספות עושים חשבון שזה לא רק לרבי אליעזר, אלא גם רבנן מודים בחבית שחייבים להעמיד במוסתקי. מה החשבון? אני אגיד אותו ככה בקצרה. החשבון הוא כזה. בקוטם כיסם לרבנן, האיסור חכמים מה אמרו, זה איסור מדרבנן, אינו אלא משום שבות. לכן לא גוזרים להריח. לא גוזרים, אינו מתכוון, אתו מתכוון. אבל בחבית, שאם הוא ישבור אותה חבית שלמה, מתכוון לעשות כלי, הרי הוא חייב חטאת. יודו רבנן שגוזרים, מתכוון, אתו אינו מתכוון. אינו מתכוון, אתו מתכוון. דווקא בדבר שעיקרו איסור דרבנן, לא גוזרים, אינו מתכוון, אתו מתכוון. אבל דבר שעיקרו איסור תורה, גוזרים, אינו מתכוון, אתו מתכוון. אז בכיסם יש איסור דרבנן, זה דבר קל, זה לא ממש עשייה ובנייה, לא ממש מלאכה שלמה. אז לא גוזרים להריח, אתו כיסם. אבל בחבית, שאם הוא יתכוון לעשות כלי, הוא יעבור איסור תורה, אז גוזרים עליו אפילו אם הוא מתכוון רק להוציא את הגרוגרות. אם כן, מה המשנה אומרת שמותר? מותר דווקא בחבית של מוסתקי. אז לא רק לרבי אליעזר אנחנו מעמידים בחבית של מוסתקי, אלא גם לרבנן מעמידים בחבית של מוסתקי. הבאת מה זה מוסתקי? לא מסתיקים.
למה כיסם יותר קל? בסוף הוא עושה באותו
כיסם. מה שמפרש, שכיוון שהדרך לעשות כיסם זה על ידי כלים, לחתך אותו ולהקצע אותו יפה, ככה לעשות אותו. הכיסם שאנחנו קונים בחנות זה לא הכיסם שהוא תלש מהבסמים. זה יצא לו איזה חתיכת ענף ככה. זה תיקון לא גמור. ככה רש"י מפרש. זה לא תיקון גמור.
זה לא כלי גמור.
שלא נעשה על ידי כלי אלא ביד. זה לא נעשה כלי יפה, מהוקצע. ככה משייפים אותו כשהוא עשוי נכון, אז משייפים אותו, מחדדים אותו, מנקים אותו, מסדרים אותו. זה נקרא לעשות כיסם שיש עליו איסור תורה, לפי רבנן. בלעזר מחייב, אבל רבנן שחוקים על הסוברים שזה נקרא תיקון קל, זה לא נקרא תיקון ממש, ולכן יש בזה רק יסוד רבנן. נוכן הדבר בחבית, הוא מתכוון לעשות לפתח, אז זה תיקון גמור, ויש בזה איסור תורה ממילא גוזרים, גם אם הוא לא מתכוון, שמה יבוא לעשות איסור תורה. כדברי התוספות במסכת שבת, כך גם דברי הראש גם כן. הראש גם כן מפרש את הסוגיה כדברי התוספות. שהמשנה מדברת בחבית של מוסתקי, לא סתם בחבית שלמה, אלא בחבית, כמו שהשולחן ערוך אומר, חבית שנשברה ודיבק שבריה בזפת. בעצם השולחן ערוך הזה, זה רש"י במסכת ביצה. והתוספות מביאים אותו שם בשבת, וגם התוספות בעירובין מביאים לתירוץ אחד את רש"י הזה, חבית שנשברה ודיבק שבריה בזפת. זה המקור של השולחן ערוך. אני אגיד לכם, מה הבעיה במקור הזה? למה קצת קשה להבין את מה שאמרנו עד עכשיו? אתה הבנת מה שאמרנו עד עכשיו? עכשיו אני אגיד לך למה זה לא כל כך מובן. לא כל כך מובן, כי אמנם נכון, התוספות והראש מפרשים כך את המשנה, מעמידים אותה בחבית של מוסתקי. אבל אפשר לומר שרוב הראשונים לא מפרשים כך את המשנה. נתחיל מהריף. הריף שמביא את המשנה הזאת, מביא אותה משנה כצורתה. ולא מחלק בין חבית שלמה לחבית שנשברה. אם הריף סובר כמו התוספות, צריך לומר לנו, הלו, זה לא סתם חבית, זה חבית של מוסטיקי. יתרה מזאת, מי שמעיין בריף בסוגיה בביצה בדף למד ג' רואה להדיה שהריף פוסק הלכה שחבית אפשר לשבור אותה אפילו אם היא שלמה. הכיצד? הריף סובר שאין בניין וסתירה בכלים בכלל. ככה אומר הר"ן בשם הריף בדף מ"א. אין בניין וסתירה בכלים. אפילו אם אחד יעשה ממש כלי, לא יהיה חייב משום בונה. יש שיטת רש"י כזאת. רש"י במסכת שבת, בדף עין ה', עין ו', שם באדם שעושה תנור. שם הסוגיה הזאת. חייב שמונה, חייב שלום, שלושת, כמה מונה, מספר מלאכות, רש"י סופר אותם. אומר רש"י בונה אין כאן, כי אין בניין וסתירה בכלים. מביא מלאכות אחרות שהוא עובר עליהן. אז רש"י כמו הריף, הריף כמו רש"י, סוברים שבכלל אין בניין וסתירה. אפילו אדם יוצר כלי מתחילתו ועד סופו, בונה תנור. תנור של, לא תנור שלך בבית, מה שיש לך. תנור של אש תנור, אתה מכיר אותו? של אליהו. אליהו מהפיתות, אתה מכיר את התנור שלו? מול מוסיוף. אחד בנה תנור כזה בשבת, כזה עשה תנור, בניין שלם עשה. כן? לא חייב משום בונה. אולי שם מחובר לקרקע, לא יודע, אבל לא מחובר לקרקע מדברים, כן? לא חייב משום בונה. למה? אין בניין וסתירה בכלים. ככה סובר רש"י.
אולי אפשר לומר מה שתוסף דיברו שם.
לא, לא כולם סוברים ככה, לא כולם. הרבה פוסקים חולקים על רש"י, והשולחן ערוך פוסק שיש בניין וסתירה בכלים, אם אדם יעשה כלי שלם ככה, יעשה אותו מתחילתו ועד סופו, זה שחייב משום בניין וסתירה. אבל הריף ורש"י סוברים ש... איך הריף פרש את המשנה? חבית, איזה חבית? אפילו חבית שלמה. לא צריך להעמיד בחבית שנשברה ודיבק שבריה בזפת. כך פוסק גם כן הרמב״ם. הרמב״ם, פרק כ"ג מהלכות שבת בהלכה ב', הרמב״ם סובר שם, שאם אתם רוצים תביאו את הרמב״ם, נקרא את הרמב״ם בפנים. תביא את הרמב״ם. תביא רמב״ם זמנים. אתה יושב שם ליד הרמב״ם, תביא רמב״ם זמנים. למעלה, כתוב זמנים, תביא אותו. הרמב״ם סובר ששובר אדם את החבית, סתם, איזה חבית שלא תהיה. מה אתה שואל?
אולי מה שתוספות דיברו שם, ומה שהם שאלו על המגדל, אולי המגדל שם
הוא של 40 שיער, יפה, יפה, אתה מתרץ טוב. הרבה ראשונים מתרצים כמוך, כיוונת לתירוצם של הראשונים. זה תירוץ התוספות במסכת עירובין, תירוץ ראשון בתוספות, שיש חילוק בין חבית קטנה לבין מגדל גדול. ומה הסברה בחילוק הזה? הסברה בחילוק הזה שמגדל גדול דומה לאוהל כבר. כן? ולכן יש איסור לשבור את המגדל. אבל חבית, חבית שהיא קטנה, מותר לשבור אותה, רק מה הבעיה? שהראשונים אומרים את זה אפילו בחבית שלמה. התוספות אומרים את זה בחבית שלמה. וזו קושיה, מה שאמרת עכשיו, זו קושיה עצומה על הרמה. למה? כי הרמה שאמר כגון חבית שאינה מחזקת 40 שאה, באיזה חבית מדבר?
שבורה.
בחבית שבורה, במוסטקי. יוצא שהרמה...
במוסטקי...
במוסטקי, זה מנהין לו להרמה. או כך, או כך. או תתרץ כמו התירוץ השני של תוספות, שמדובר בחבית של מוסטקי, או שתחלק בין חבית גדולה לקטנה. מנה לו להרמה שגם בחבית קטנה
שבורה.
צריך להעמיד בשבורה. מנה לו. חבית קטנה, אפילו שלמה, מותר. הבנתם? בואו נקרא עוד שנייה אחת את הרמב״ם בפנים. את הקושיה הזאת נניח בצד, אני לא בטוח שנטפל בה היום. אבל זה נכון מה שאתה אומר, שהראשונים מתרצים חבית שלמה מותר לשבור, למה בעירוב אסור לשבור את הארון? התירוץ הוא שהארון זה דבר גדול ודומה לאוהל, ושייך בזה איסור של בניין וסתירה, גוזרים על זה משום אוהל, שלא יבוא לעשות סתירה באוהל ממש, ואז יעבור על איסור תורה, כאן זה דומה לאוהל, זה איסור דרבנן. מובן? זה החילוק שהראשונים אומרים, כדי ליישב את המשנה בשבת עם המשנה בעירובין. ולפי החילוק הזה, חבית שמותר לשבור, באיזה חבית מדובר? כל חבית, אפילו חבית שלמה. ככה יפרש הריף, ככה לכאורה יפרש הרמב״ם. הנה, בואו נקרא את הרמב״ם בפנים. הרמב״ם שובר אדם, בהלכה ב', שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, מלבד שלא התכוון לעשות כלי. הוא מביא אדם חבית של יין ומתיז את ראשה בסייף לפני האורחים ואינו חושש, שאין כוונתו אלא להראות נדיבות ליבו. כן, מה כתוב ברמב״ם? שובר אדם את החבית. איזה חבית? הרמב״ם חילק? לא חילק. סתמות דברי הרמב״ם היא שמותר לשבור כל חבית. אני יכול להגיד לכם עוד ראשונים. אתם רוצים שאני אגיד לכם עוד ראשונים? אני אגיד לכם במהירות עוד ראשונים שסוברים ככה. הרשב"א, שם בשבת קוף ממבב, סובר מפורש להדיה ששובר אדם את החבית בכל חבית מדובר, אפילו חבית גדולה. הר"ן על הריף גם כן מפרש ככה, שמדובר גם בחבית שלמה. הריטב"א בעירובין בדף למד ה' גם כן פוסק שמותר לשבור חבית שלמה. הראוויה על שבת, רבנו אבי העזרי בסימן שין למד ה' גם כן מעמיד בחבית שלמה, מותר לשבור אותה. האור זרוע בחלק ב' בסימן עין ח' באות י' ב' פוסק להדיה שמותר לשבור אפילו חבית שלמה. בקיצור, מה אני אגיד לכם? רוב הראשונים ככה סוברים. הקושיה על השולחן ערוך היא כזאת. הרי השולחן ערוך ייסד כלל. כל מקום ששניים מתוך שלושה עמודי הוראה הולכים בדרך אחת, פוסקים כמותם. מי הם השלושה עמודי הוראה? זה הריף, הרמב״ם והראש. זה הבדין של השולחן ערוך. שולחן ערוך ייסד בדין. תראו בהקדמה לבית יוסף. זה הכלל של הפסיקה, אומר השולחן ערוך. אתה רוצה לדעת איך אני פוסק? אומר לך מרן, אני אגיד לך איך אני פוסק. עשיתי בדין. שמורכב, שלושת הדיינים בבדין שלי, זה הריף, והרמב״ם והראש. כל מקום ששניים מתוך שלושה עמודי הוראה הולכים בשיטה אחת, פוסקים כמותם. אם הריף והרמב״ם בשיטה אחת, הלכה כמותם. אם הרמב״ם והראש בשיטה אחת, הולכים כמותם נגד הריף. אם הריף והראש בשיטה אחת, הולכים כמותם נגד הרמב״ם. כן? זה הקדמת הבית יוסף. אם כן, כאן, לכאורה בהלכה הזאת, צריך להבין מדוע נתן מרן קו מהכלל הזה. הלא הריף והרמב״ם פוסקים שמותר לשבור גם חבית שלמה. והלך, מרן תפס את שיטת התוספות והראש, שהם שיטת המיעוט כנגד רוב הראשונים. למה מרן עשה את זה? את הקושייה הזאת מקשים הרבה אחרונים. הקורבן נתנאל על הראש, שם במסכת שבת, מביא את הבית יוסף, מביא את השולחן ערוך, ותמע עליו. אומר, אני לא מבין למה השולחן ערוך פסק דווקא בחבית של מוסטיקי. ולכן אומר שם הקורבן נתנאל, אומר, אם יבוא לידי מעשה, אם יהיה לי עוד איזה צד של כולה לצרף, אני אקל לשבור אפילו חבית שלמה. לא מחמיר כמו השולחן ערוך, אלא רק אם אין לי שום צד אחר לצרף. אם יהיה לי עוד איזה דבר להסתמך עליו, אני אקל. גם הערך השולחן, אתם מכירים את הערך השולחן? לא ערוך השולחן. ערוך השולחן של הרב גנצבי. יש ספר ערך השולחן, של אחד מגאוני ספרד, מגאוני טוניס. קראו אותו רבי יצחק טייב. הוא היה גאון עולם, מגדולי הספרדים. יש לו ספר שנקרא ערך השולחן. ופה על השולחן הערוך הזה, בסימן שין י' ד' בעוד א', הוא מביא את הראשונים ותמע על מרן. הוא אומר, למה מרן עזב את הריף והרמב״ם? ונשאר בצריך עיון, ככה נראה מדבריו שהוא לא רוצה לקבל את הפסק הזה כל כך. למה? למה אנחנו פתאום עוזבים את הריף והרמב״ם? הרבה אחרונים מקשים את הקושייה הזאת. יש תירוץ לזה, לקושייה הזאת, בספר אור לציון, של הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, בחלק א' בסימן כף ד'. אתה מוכן? בואו נקפוץ לעוד מדרגה. מה התירוץ לזה? כדי להבין את זה צריך להבין את שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא שיטה מאוד מאוד קשה. קראנו רמב״ם שנראה לנו כזה קל ופשוט, שובר אדם את החבית, כל חבית מותר. טוב, בואו נראה כמה הרמב״ם הזה לא פשוט. נראה כמה זמן יש לנו. בסדר. בואו תראו. אני אקרא לכם עוד רמב״ם, ואתם תגידו לי עכשיו אם הרמב״ם הוא פשוט או לא. רמב״ם בפרק י' א', כותב ככה, שמעו רמב״ם, פרק י' א', בהלכה ז' והלכה ח'. כותב הרמב״ם ככה, הנוטל כיסם של עץ מלפניו וכתמו לחצות בו שיניו או לפתוח בו את הדלת חייב. מי היה איתי עד עכשיו? אתה איתי? כן. מי פוסק בגמרא בביצה שלמדנו, מי פוסק שהכותם כיסם חייב חטאת? רבי אליעזר, יפה מאוד. לשיטת רבי אליעזר גוזרים שגם להריח אסור, נכון? למה? שאם נתיר לו להריח, הוא יבוא להיכשל באיסור תורה. כמו מי הרמב״ם פוסק כאן, שהוא אומר, הכותם הנוטל כיסם של עץ מלפניו וכתמו לחצות בו שיניו, חייב, כמו מי הוא פוסק? כמו רבי אליעזר, נכון? לפי זה, מה צריך הרמב״ם לפסוק בלהריח? שעשו מדרבנן, נכון? אם כיסם חייב מן התורה, להריח עשו מדרבנן. זו שיטת רבי אליעזר. תראו את ההלכה הבאה, בהלכה אחת, הרמב״ם אומר, הוא מותר לקטון עצי בסמים, להריח בהם, ואף על פי שהן קשים ויבשים. מפשח מהן כל מה שירצה, בין שפיסח עץ גדול, בין שפיסח עץ קטן. מה הרמב״ם פוסק? כמו מי עכשיו הרמב״ם פוסק? כמו חכמים, שמתירים להריח, נגד רבי אליעזר. כן, הרמב״ם מזכה שטרה לבית ריה, אתם מבינים מה קורה כאן? מקום אחד הרמב״ם פוסק, שכותם לעשות כיסם חייב חטאת, ואילו להריח מותר, לא מובן. ועוד, אם אתה הרמב״ם פוסק רבי אליעזר שהכותם כיסם בשבת חייב חטאת, איך התרת בחבית לשבור אותה בשלמה? הלא שובר, אם הוא, אם הוא עושה לעשות כלי חייב חטאת, איך התרת בשלמה? אתה צריך להעמיד במוסטקי. באמת השלטי גיבורים רוצה להעמיד את הרמב״ם בחבית שגם כן מדבר במוסטקי, אבל זה לא חק ברמב״ם, זה לא כתוב להדיה ברמב״ם. המגיד משנה, אתם רוצים לשמוע מה שהמגיד משנה כותב על הרמב״ם הזה? תשמע מה שהוא אומר. תשמעו טוב מה שהמגיד משנה אומר על הרמב״ם. וחיפשתי כל צדדי סוגיה זו, ולא מצאתי דבר נאות ישען בו רבנו. בפרק י' א', בהלכה ז', בסוף הלכה ז', הוא מביא את כל הסוגיה בעריכות, מסכם את הסוגיה, רבי אליעזר, רבנן, עושה את כל החשבונות, מביא רש"י, מביא את הראשונים. אומר, חיפשתי כל צדדי סוגיה זו, ולא מצאתי דבר נאות ישען בו רבנו. אין לי דרך להסביר את הרמב״ם. כך אומר המגיד משנה. לא מצאתי דרך להסביר את הרמב״ם. הרמב״ם הזה תמוע. איך הרמב״ם פוסק? ככה, בהלכה סמוכה, אחת לחברתה, כאילו סתירה מיני ובה. בגמרא מבואה של רבי אליעזר אסור, הרמב״ם פוסק רבי אליעזר, ולא פוסק כמותו לגמרי. איך באמת נסביר את הרמב״ם? יש שם הסבר באור לציון, אני לא אגיד לכם מה שהאור לציון יסביר, אבל אני אסביר לכם את הרמב״ם לפי הריטווה. יש ריטווה, שם בעירובין, שהריטב"א אומר יסוד גדול, ולפי היסוד הזה אפשר להסביר את הרמב״ם. מה אומר הריטב"א? הריטב"א אומר ככה, מה הסיבה שחבית שלמה יהיה אסור לשבור אותה אם הוא לא מתכוון לעשות כלי? מה הסיבה? הרי הוא לא מתכוון, הוא מתכוון רק להוציא אוכל מהחבית. הוא מתכוון להוציא אוכל. למה אתה אוסר לו להוציא אוכל מהחבית? בשלמה הוא מתכוון לעשות כלי, אז הוא מתכוון, מלאכת מחשבת אסרה תורה, מי שמתכוון לעשות כלי, אז מביא, אני מבין למה אסור לו, עושה איסור תורה, הוא עושה כלי בשבת. אבל זה שלא מתכוון לעשות כלי, למה אתה אוסר עליו? רבי אליעזר סובר שגוזרים אינו מתכוון, את הוא מתכוון. גוזרים אינו מתכוון, את הוא מתכוון. אומר הריטב"א, רבי אליעזר הזה סובר כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור בשבת. יש מחלוקת יסודית בשבת, מחלוקת גדולה ועצומה, בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. כל דבר שאדם לא מתכוון, דבר שאינו מתכוון. האם זה מותר בשבת או אסור בשבת? למשל, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. זה רבי יהודה, רבי שמעון. רבי יהודה אוסר, רבי שמעון מתיר דבר שלא מתכוון. גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, שורה לפריו אמר לי שדיבר איתכם על דבר שלא מתכוון. אתם מבינים מה זה דבר שלא מתכוון, נכון? הוא גורר מיטה, איפה הוא גורר את המיטה? לא בתוך הבית, מקום מרוצף. אלא הוא גורר אותה בחצר, מקום שיש קרקע עולם. כשהוא גורר מיטה, יכול להיות שנעשה חריץ. מי שעושה חריץ בשדה בשבת, חייב משום חורש, זה דרך החורשים ככה. עושים חריץ כדי לשים בו זרעים. בכל זאת, מותר, בשמעון מתיר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות. הוא לא מתכוון לעשות חריץ. ואם נעשה, מאליו, נעשה. לא אכפת לי, למה? דבר שאינו מתכוון מותר. עוד דוגמה, מהלך אדם על עשבים, בין לחים, בין יבשים, בלבד שלא התכוון לתלוש. יש לו חצר או גינה כזאת, הוא רוצה לחצות את הדרך הביתה. יש שם עשבים. דשא, עשבים, האם מותר לו לדרוך על העשבים בשבת? כשהוא דורך עליהם, אולי הוא תולש אותם. זה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. לדעת רבי יהודה, דבר שאינו מתכוון אסור, אפילו שאתה לא מתכוון. כיוון שיש חשש גדול שתעשה איסור בשבת, אז אפילו שאתה לא מתכוון, אסור לעשות את זה. ואילו רבי שמעון סובר, דבר שאינו מתכוון, מותר. ולכן, מותר להלך על עשבים, בין לחים בין יבשים. אפילו שביבשים יש יותר סיכוי שהוא ישבור את העשבים, שהוא יתלוש אותם, אבל זה לא מוכרח. מדובר באופן שאין פסיק רשא, אין הכרח שזה יקרה, ולכן מותר. אומר הריטב"א, אם נפסוק הלכה כרבי אליעזר, שגוזר אינו מתכוון, את הוא מתכוון, יש לנו לפסוק הלכה כרבי יהודה בכל הלכות שבת, שכל דבר שאינו מתכוון יהיה אסור. אבל מכיוון שאנחנו פוסקים הלכה כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, ממילא אנחנו לא מקבלים את היסוד הזה של רבי אליעזר שגוזרים דבר שלא מתכוון, את הוא מתכוון. אם נרצה לסכם את הסוגיה לפי הריטב"א, יוצא כך, שרבי אליעזר והחכמים פליגי בתרתי. דבר ראשון, הם חולקים במי שעושה כיסם בשבת, אם עושה איסור תורה או עושה איסור דרבנן. לרבי אליעזר, מי שעושה כיסם בשבת עובר על חיוב מהתורה, מלאכה דאורייתא, הוא עשה כלי. חכמים סוברים שאינו אלא משום שבות, הוא עשה רק איסור דרבנן. זו המחלוקת הראשונה. המחלוקת השנייה בין רבי אליעזר לחכמים, זה בדבר שאינו מתכוון. רבי אליעזר סובר דבר שאינו מתכוון אסור, חכמים כרבי יהודה, וחכמים סוברים דבר שאינו מתכוון מותר כרבי שמעון. זה הריטב"א. לפי הריטב"א הזה נוכל ליישב את הרמב״ם. איך הרמב״ם פוסק בדבר שאינו מתכוון? הרמב״ם בפרק א' מהלכות שבת, ממש בהלכות הראשונות של הלכות שבת, הרמב״ם אומר שדבר שלא מתכוון מותר, בהלכה ה', דברים המותרים לעשותם בשבת, בשעת עשייתן, אפשר שתעשה בגלל המלאכה, ואפשר שלא תעשה, אם לא נתכוון לאותה מלאכה, הרי זה מותר. כיצד? גורר אדם איתה וכיסא או מגדל וכיוצא בהם בשבת, ובלבד שלא יתכוון לחפור חריץ בקרקע בשעת גרירתן. וכן, מהלך אדם על גבי העשבים בשבת, ובלבד שלא יתכוון לעקור אותן. עוד הרמב״ם מביא עוד דוגמאות, מי שרוצה יעיין ברמב״ם הזה. אז הרמב״ם פוסק הלכה כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון, מותר בשבת. יוצא ככה. הרמב״ם בפרק י' פוסק שיש בניין וסתירה בכלים. הרמב״ם חולק על הריף. לכן פוסק הרמב״ם שמי שלוקח פטיש שהתפרק ומחבר את הקט לברזל חייב משום בונה. כך כותב הרמב״ם פרק י'. יש בניין וסתירה בכלים. לכן הרמב״ם לא יכול לפסוק כמו חכמים שמי שעושה כיסם בשבת יעבור רק על איסור דרבנן. הרמב״ם לשיטתו. הרמב״ם סובר שיש בניין וסתירה בכלים, לכן הקוטם כיסם חייב מהתורה. זה המחלוקת הראשונה של רבי אליעזר וחכמים. במחלוקת הראשונה הרמב״ם פסק הלכה כרבי אליעזר, כרבי אליעזר סובר שיש בניין, והרמב״ם סובר שיש בניין, לכן הוא פסק כרבי אליעזר. במחלוקת השנייה שנחלקו רבי אליעזר וחכמים במחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון בדבר שלא מתכוון, בזה הרמב״ם לשיטתו כרבי שמעון, הרמב״ם פסק שהלכה כרבי שמעון שדבר שלא מתכוון מותר. לכן אם נגזור כאן במי שמתכוון להריח אתו מתכוון לעשות כיסם, אז נצטרך לגזור בכל דבר שאינו מתכוון כרבי יהודה. לכן בדבר הזה מכוח ההכרח של הרמב״ם שפוסק כרבי שמעון שדבר שלא מתכוון מותר, פסק שהמתכוון להריח מותר. וזה גם כאן היסוד של החבית להרמב״ם.
אבל איך כיסם הוא פסק כרבי אליעזר
שמותי, הוא פסק בניין בכלים. שמה? כרבי אליעזר, הרמב״ם סובר שיש בניין סתירה בכלים כרבי אליעזר.
פסק
כמור? לא, הכרח של הרמב״ם זה משבת קב, הרמב״ם שמה מדבר בשופינה, בקבד השופינה, ברד השופינה, שמה? כן, שיש בניין סתירה בכלים. הרמב״ם חולק על הריף ביסוד.
לא בגלל רבי אליעזר.
לא בגלל שהוא ככה סובר הרמב״ם, מכוח הסברה הכללית שלו, שיש בניין סתירה בכלים, הוא פסק פה כרבי אליעזר שהקוטם כיסם חייב. מכוח הסברה הכללית שלו, שהוא סובר כרבי שמעון, פסק החכמים בלהריח. זה איך שאנחנו מיישב את הרמב״ם. אם כן, אחרי שישבנו את הרמב״ם הזה, נבוא להבין למה השולחן ערוך לא פסק הלכה כמותם, כמו הריף והרמב״ם. הריף, הסברנו אותו, למה הריף אומר שמותר לשבור חבית שלמה? לא מאותו הטעם של הרמב״ם. הריף מטעם אחר אומר, כי הריף פוסק שאין בניין וסתירה בכלים, לכן מותר לשבור חבית שלמה. בהלכה של בניין וסתירה וכלים, יש לנו רוב כנגד הריף. הרמב״ם והראש פוסקים שיש בניין וסתירה בכלים.
הרמב״ם יש בניין?
כן. פרק י'. עכשיו מה הסברנו את הרמב״ם? שיש בניין וסתירה בכלים. לכן השולחן ערוך לא יכל לפסוק כמו הריף בחבית, כי טעמו של הריף משום שאין בניין וסתירה בכלים, והשולחן ערוך סובר שיש בניין וסתירה בכלים כמו הרמב״ם והראש. הרמב״ם והראש הם רוב כנגד הריף.
הרמב״ם בחבית יתיר לשבור?
מכיוון שהוא לא גוזר, אינו מתכוון.
כי זה לא כלי ממש.
לא, אינו גוזר, לא מתכוון. והוא פסק כרבי שמעון שדבר שלא מתכוון מותר. בסברה הזאת, השולחן ערוך לא קיבל את הסברה של הרמב״ם. בסברה הזאת, הרמב״ם הוא יחיד. כל הראשונים לא הבינו ככה את הסוגיה. מי שפוסק כרבי אליעזר, הולכים כרבי אליעזר. מי שפוסק כחכמים, אז פוסקים כמו חכמים. אז יוצא שהרמב״ם בהבנת הסוגיה יחיד. אז לכן, לא אחר השולחן ערוך ללכת כמו הרמב״ם. כמו הריף הוא לא יכול ללכת כהריף לשיטתו בבניין וסתירה בכלים יחיד. הוא ורש"י כנגד הרמב״ם והראש. אז הבית דין של השולחן ערוך מחייב אותו לפסוק שיש בניין וסתירה בכלים. בלגזור אינו מתכוון, אתו מתכוון. ההבנה של הרמב״ם זה הבנת יחיד בסוגיה, כי שאר הראשונים תופסים, כמו התוספות והראש, אלא שפסקו כחכמים, אבל התוספות, אבל אם נפסוק כרבי אליעזר שחייב, אז ממילא צריך ללכת עד הסוף ככה. זה החשבון למה כאן שולחן ערוך לא יכול לפסוק הלכה כמותם. טוב, עשינו הרבה עכשיו חשבונות, הם ביקשו חשבונות רבים, ובואו נראה מה יוצא לנו מזה לדינה. אני אגיד לכם כמה נפקותות לדינה מזה, הלכה למעשה יום יום בשבת, שיוצא לנו מתוך הסוגיה הזאת. ניקח דוגמה למשל, שקית של חלב. יש לך שקית שלמה של חלב. אתה רוצה לפתוח אותה בשבת, רוצה לשתות כוס של חלב. רוצה לשתות קפה עם חלב. לכאורה, אדם שעושה, קורע את השקית של החלב, לכאורה מה הוא עושה? הוא מתקן כלי. איך הוא מתקן כלי? כי השקית הזאת לא הייתה ראויה לשימוש קודם, ועכשיו היא ראויה לשימוש, שמים אותה בתוך הקד הזה, ומוזגים מתוך השקית, ושומרים אותה, מחזירים אותה למקרר, הנה יש לי כלי עכשיו. קודם לא הייתה ראויה לשימוש, ועכשיו היא ראויה לשימוש. עשיתי כלי. לכאורה, ככה בהבנה ראשונית, יש מקום לדמות את זה לחבית שלמה, נכון? בחבית שלמה, יש לנו מחלוקת גדולה. רוב הראשונים סוברים שבחבית שלמה מותר, התוספות והראש סוברים שדווקא בחבית שבורה, שדיבק שבריה מותר, והשולחן ערוך פסק מותם. אז לפי השולחן ערוך, לכאורה, צריך לאסור. אלא מאי? שבואו נתבונן. בחילוק שבין חבית שלמה לחבית שבורה. למה? למה יש את החילוק הזה? הרי גם בחבית שבורה, אם הוא יתכוון לעשות כלי, אחד שילך ויבנה חבית כזאת, הוא חייב חטאת, הוא עשה איסור תורה. למה הוא כאן לא יהיה חייב? כיוון שאדם לא משקיע בחבית כזאת. אדם נורמלי לא משקיע בחבית שבורה. אז ממנה אין חשש שיבוא להתכוון. יש שאומרים שאפילו אם הוא מתכוון הוא לא עושה כלי כי החבית היא שבורה. יש שם מחלוקת רש"י ותוספות בביצה, איך להבין את זה, כן? אבל בין למור ובין למור, איך שלא נפרש, כל דבר, היסוד שיוצא מתוך המוסטיקי, מחבית של מוסטיקי הוא כזה, שכל דבר שלא שווה לאדם להשקיע עליו, או שאין לו כוונה להשתמש בו תשמיש רב פעמי, תשמיש קבע, אז אין לו דין של חבית שלמה, יש לו דין של חבית של מוסטיקי. כי הרעיון בחבית של מוסטיקי זה הכוונה של האדם. אני לא מתכוון בחבית של מוסטיקי להשקיע, אני לא מתכוון לעשות כלי. לא שייך. במה?
זה פתח אחרי שהוא שבר אותה עוד הפעם, משתמש בו.
לא, בדרך כלל אחרי ששובר אותה כבר הוא לא משתמש עוד הפעם. חוץ מזה, אם הוא בונה אותה מחדש, אז זה כבר פנים חדשות באו לכאן.
לא, לא בנה. הוא מדביק אותה בזפר.
הוא שובר, מה הוא עושה? הוא מתכוון, הוא רוצה להוציא גורגורות, הוא שובר את החבית. הבנת? השבירה הזאת עכשיו, אין חשש שפה בשבירה הזאת הוא יעשה מעשה של תיקון כלי. למה? כי אדם לא משקיע בחבית כזאת. זה מוסטיקי. זה מוסטיקי. שעל זה אמרו לך שאין חשש. לכן השולחן ערוך פוסק שבחבית שנשברה.
הרי שהמוסטיקי הוא כבר לא יעשה אותה
פעם כלי. כן. הרי שהמוסטיקי... לא, לא. בדרך כלל... מוסטיקי הזה, גמרנו, לא עושים 100 דבקות.
אתה
יודע מה, שקית
חלב?
אתה
יודע מה,
שקית חלב. עוד דוגמאות לזה, שקיות של במבה, שקיות של ביסלי, שקיות, כל החטיפים למיניהם בקיצור, עוגות שבאות באריזות כאלה, שאתה פותח את האריזה, זורק את האריזה, אין לך תשמיש באריזה, אפילו אם היא שלמה ולא נקראת חבית שדיבק שבריה בזפת, אבל היסוד הוא אותו יסוד. כי הרי מה הכוונה, מה אנחנו הולכים אחר הכוונה והמחשבה של האדם. והוא אין לו רצון להשתמש בזה עוד הפעם. המחלוקת הגדולה שישנה היא בקופסאות שימורים. למה מדמים קופסת שימורים? האם מדמים אותה לחבית שלמה או לחבית של מוסטקה? לכאורה, קופסת שימורים שלנו, לפונים חמוצים, זיתים, דגים, סרדינים למיניהם, אני יודע, טונה, כן, קומפוטים, כל אלה שבאים בקופסאות שימורים. האם מותר לפתוח אותם בשבת? אסור לפתוח אותם בשבת. זה הנידון שיש עכשיו. איך מדמים את זה? למה מדמים את זה? מדמים את זה לחבית שלמה, או מדמים את זה לחבית רעועה. אם היסוד הוא של חבית רעועה, היסוד של היתר בחבית רעועה, זה מכיוון שאדם לא מתכוון לעשות כלי. אין לו צורך בזה, אין לו מחשבה על זה לעשות כלי. אז אם כן, אפשר לומר שהקופסאות שימורים הללו, שאנחנו פותחים אותם, מה עושים איתם אחרי שהשתמשנו בהם? זורקים אותם. נכון? אתה שומר קופסאות שימורים היום? אתה לא שומר קופסאות שימורים. בחזון איש כתוב, חזון איש על הסוגיה הזאת, הוא אומר שאסור לפתוח קופסאות שימורים. מה היסוד של החזון איש? שהיו שומרים את המסמרים. הקופסאות של הסרדינים כדי ליתן בבורית, לשים את הסבון בתוך קופסה של סרדינים, ואת הקופסאות של הטונה והאחרים היו שמים בהם מסמרים. אולי מי שביקם אצל הסבא שלו, אולי יכול למצוא בארכיון של הסבא שלו כזה דבר. אבל המציאות שלנו היום, אני רוצה לראות שאתה באמבטיה תביא קופסה של סרדינים ותשים שם את הסבון. מה אמא שלך תעשה? תזרוק אותך עם הקופסה מהחלון החוצה. מה אתה שם לי פה קופסאות של סרדינים באמבטיה? נכון? זאת אומרת שאין לנו שום שימוש בזה. היום, המציאות של היום היא כזאת. אחשורדרי, אין לנו שום כוונה להשתמש בזה, ואין לנו שום ערך, ואין לזה. רוב העולם, רוב הדעלמה ככה. אולי יש בודדים, אבל רוב הדעלמה. יש ספר חלקת יעקב. ספר חלקת יעקב של אב בדין של ציריך, שהיה בדורו של החזון איש. והוא כבר בדורו של החזון איש השיג עליו, לפי המציאות בשוויץ. הוא אומר, הוא רומז, הוא אומר ברמז. הוא לא רצה להגיד את זה בצורה בולטת. דווקא במקומותם שמקפידים על זה, אבל במקומנו, הוא מדבר על שוויץ, כי אתה מבין שבשוויץ לא לקחו קופסאות של סרדינים כדי לעשות, אז כן, הוא עשה ככה ברמז, הוא אומר, אצלנו לא נוהגים בקיצור, לא עושים כאלה דברים. היה עוני גדול בארץ באותה תקופה. בני ברק הייתה מושבה קטנה, היה בעניות, לא היה, היה תקופה של רעב, תקופה של הם מחלקים אוכל לפי מנות, כן? זו תקופה קשה. אז אדם היה שומר כל דבר ודבר, אדם היה שומר. מה היה? איפה ימצא עוד קופסה? איפה ימצא עוד דבר? כן? אז שומר. אבל בשוויץ שהיה שפע גדול, ולא שמרו את זה, אז כבר אז כותב הגאון, הגייבד הציריך, שאין בזה שום איסור. זה דומה לחבית של מוסטיק. כן?
קקים שבקבוקים.
חלקים של בקבוקים, אותו רעיון. רוב התשמיש שלנו בבקבוקים של שתייה זה תשמיש חד פעמי. רוב התשמישים. יש כאלה לפעמים שומרים בקבוק כדי לשים בו מים קרים. אבל מתוך 1,000 בקבוקים שאתה פותח, אתה שומר 1, שומר 2. כן? זה ממש דבר מועט. ואין סברה שדווקא את זה שפתח בשבת את זה הוא שומר למים. להפך, תמיד יש לו כבר מוכנים מערב שבת. מה? למעלות, כן, אין בעיה. אם הוא בשעה שפתח את הבקבוק מתכוון להשתמש בו הרבה, אז זה כבר בעיה. נכנסים פה לבעיה גדולה. אבל אם בשעה שהוא פותח את המכסה שלו, הוא לא מתכוון לזה כל כך. הוא פותח, רוצה לשתות. כוונתו היא, בסתמות זה לזרוק את הבקבוק. יצא אחר כך שפתאום היו צריכים בקבוק אחד נהרס, והוא לקח אחד מהבקבוקים שהשתמשו בהם, מסתבר שזה לא אסור. כי הולכים אחר שעת הפתיחה, ובשעת הפתיחה זה נקרא דבר שאינו מתכוון. הוא אז לא מתכוון לעשות כלי. מה? זכוכית. מה עושים איתו בבקבוק של הזכוכית? כל בקבוק? בסדר, כמה בקבוקים? שומר את כולם? אוסף את כולם? אז יש בעיה אם כן. אדם ששומר את כל הבקבוקים של היין, אז יש לו בעיה לפתוח אותם בשבת, לכאורה. למה? מכיוון שהוא מתכוון, זה לא דבר פעמי, זה לא חבית של מוסטקי. זה חבית שלמה, כן? והוא רוצה עכשיו להשתמש. רק מה, אני אגיד לכם שבפקק יש עוד צד להקל. עוד כמה צדדים להקל. מה הצדדים שיש להקל בפקק? שלמה זלמן אוירבך בשמירת שבת כהלכתה מחמיר בפקקים, כן? כותב לאסור. הרב פישר בספר אבן ישראל, יעקב ישראל פישר, כותב להתיר. הרב עובדיה גם כן סובר שמותר. ויש מכתב שהרב עובדיה כתב לרב אוירבך. הרב אוירבך שאל אותו, למה אתה מתיר? הרי אתה עושה כלי בשבת. אדם שפותח את הפקק הזה, מעל גבי הבקבוק, הוא מפריד את המכסה, את הפקק מהטבעת, ובהפרדה הזאת הוא יוצר כלי. מה הכלי? הכלי הוא הפקק, שקודם, כל עוד שהפקק היה מחובר לטבעת, לא היה אפשר להשתמש בו. אפשר היה לפתוח ולסגור? אי אפשר. אז זה לא נקרא פקק. מתי זה יקרה פקק? אחרי שהפרדתי, אז אני יכול לפתוח ולסגור. אז עכשיו זה נעשה מכסה. כן? זה הקושייה של הרב אוירבך. והרב עובדיה כתב להשיב לו ככה. הוא אומר, כמה סברות יש לומר שזה נקרא כלי גם כך. הסברה הראשונה, הרי את הפקק הזה חיברו לטבעת. פירושו של דבר שהוא לא היה מחובר בהתחלה. זאת אומרת שהוא היה כבר פקק פעם. ורק חיברו אותו חיבור זמני. למה זה דומה? זה דומה למגופה של החבית. זה דומה למגופה של תנור, שמותר לשבור. יש הלכה בשולחן ערוך, שתנורים, כמו של האש תנור, שהיו מביאים את הסירים של החמין מערב שבת ושמים בפנים, וסותמים את הפתח של התנור בטיט, כדי שהוא יישאר החום, יישמר ולא יברח, אז אותמים אותו בטיט. אומר תרומת הדשן מסימן סמכי, שמותר לשבור את הטיט הזה בשבת. למה? מכיוון שבשעה שסתמו אותו, על דעת לפתוח, לכן זה לא נקרא סגירה ממש, זה לא נקרא סתימה ממש. לכן לא שייך פה בונה וסותר. אם כן, גם כאן בבקבוקים, מה זה סתמו את זה שישאר שם לנצח? סתמו את זה כדי לפתוח את זה. זה זמני. כן, לפי זה, כל דבר שנסתם זמנית, יהיה מותר לפתוח אותו, מכיוון שהוא לא נקרא סותר. הוא כבר עשוי ככה. ועוד, עוד סברה אומר הרב, וכי עכשיו שהוא שומר את המשקה שבתוך הבקבוק, שלא יישפך, ושיהיה אפשר להעביר את הבקבוק הזה ממקום למקום, מעיר לעיר, ושומר עליו שלא יהיה לו דין שמשקין מגולים, כן? לא נקרא כלי? עכשיו שהוא שומר על הבקבוק הזה, הוא שומר. נכון, אני לא יכול להסיר אותו ולהחזיר אותו, אבל עכשיו שהוא שומר עליו, הוא גם כן נקרא כלי. הוא גם כן מהווה מכסה ששומר על הבקבוק הזה. לכן, בשעה שאני מפריד את הפקק מהטבעת, אני לא עושה כלי חדש. זה כבר כלי שהיה קיים. ועוד, מה שהרב אוירבך טוען, שפקק כזה עם טבעת לא ראוי להבריג אותו, כבר שהטבעת מונעת את ההברגה, אומר לו הרב, נכון, אתה צודק, זה לא ראוי לבקבוק הזה. אבל לבקבוק עם פייה יותר קצרה, ראוי לצור על פי צלוח איתו. יכול לקחת את הפקק הזה, לשים אותו על בקבוק יותר צר, עם פייה יותר צרה, וזה ישמש מכסה שם? יכול. אז למה נאמר שאין לזה בכלל דין של כלי? לכן סברתו של הרב היא שיש לזה דין כלי, ואין כאן יוצר כלי חדש בשעה שהוא פותח את הפקק. לפי כל הסברות האלה, אתה שומע הרב עובדי, לפי כל הסברות האלה יכול להיות שגם בבקבוקים כאלה שאתה מתכוון לשמור, לא יהיה בהם משום עשיית כלי.
למה?
הוא כלי מעיקר. אם נרצה להסתמך רק על הסברה של מוסטקי, אין לנו על מה לשען. אבל אם נרצה להסתמך על הסברות האלה, אז יש לנו על מה לשען. יש כבר כלי, אני לא עושה כלי חדש. אני אגיד לכם עוד דבר אחד. עוד דבר אחד שנוגע לפחיות, פחיות של קולה או פחיות של סודה, כל מיני דברים כאלה, משקאות כאלה שיש להם פחית, ולפחית יש טבעת כזאת עם לשונית, ואתה מרים את הטבעת ומסיר את הלשונית, מפריד אותה מהפחית. האור לציון יצא לדון בדבר חדש. אומר הרב שיש לדון בזה משום קוריאה. מה זה קוריאה? ללכת קוריאה בשבת יהיה חייב בשני אופנים. או באופן שהוא קוריאה על מנת לתפור, ככה כתוב, פשט של מלכת קוריאה זה קוריאה על מנת לתפור, או קוריאה שעושה תיקון בקריאה שלו, אפילו אם הוא לא מתכוון לתפור. למשל, הקוריאה על מתו בשבת, הרמב״ם פוסק שחייב. אף על פי שהקריאה הזאת שהוא קוריאה על המת, אדם שנפטר לו אחד משבעה קרובים חייב לקרוע. הקריאה שהוא עושה, בפרט אם זה על אביו ועל אמו, אסור לתפור אותה מחדש. כן? אז בהכרח זו קריאה שלא על מנת לתפור. אין לו שום כוונה לתפור בשעה שהוא קוריאה. אף על פי כן, הרמב״ם פוסק שהקוריאה בשבת על מתו חייב מן התורה. למה? זה לא על מנת לתפור. כיוון שהוא עשה כאן תיקון. זה קוריאה בדרך תיקון, זה לא קוריאה בדרך השחתה, הוא לא קוריאה להשחית, הוא קוריאה לתקן. אותו הדבר, קוריאה בגדיו בחמתו. הוא כועס נורא, כל כולו רותח, ומתוך כעסו וזעמו, קוריאה את הבגדים שלו. ראית אחד כזה? שלא נדע מצרות. בגמרא, הגמרא שואלת, איך אתה אומר שזה מתקן? הרי הוא כאילו עובד עבודה זרה, כן? משבר כלים בחמתו בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. אתה רואה את הגמרא שהוא רוצה להטיל אימה על בני ביתו.
כן.
אז הגמרא הקשתה, הרי הוא מקלקל בזה שהוא עובד עבודה זרה. תרצה הגמרא שרוצה להטיל, באמת הוא לא כועס עד כדי כך. אם היה כועס וקורא בכעס, אז כאילו עובד עבודה זרה, אבל כאן הוא רק רוצה להפחיד את הילד הקטן שעשה לו צרות. אז הוא קוריאה, וככה שפיק על השולחן, ועושה ככה רעש, אבל בפנים, בתוך תוכו, הוא שלה ושקט ושענן. אז לכן, הוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא השיג את המטרה שלו, שיש כאן נחת רוח ליצרו שרצה, מה שרצה להשיג הוא השיג, ולכן זה נקרא מתקן וחייב. טוב, אז רואים שיש שני סוגי קוריאה. יש קוריאה על מנת לתפור, ויש קוריאה שמתקן, אפילו שאין על מנת לתפור. הרב מדייק, שמלכת קוריאה לא שייכת בדבר שהוא גוף אחד, אלא רק אם חיבר שני דברים ביחד. דייק את זה מהרמב״ם, יש מחלוקת המשנה ברורה ונשמת אדם, אני לא רוצה להאריך הרבה יותר מדי, אבל הרמב״ם פוסק במלכת קוריאה שדווקא אם דיבק שני דברים, למשל דיבק שתי ניירות, או דיבק שני עצים, או דיבק שני שברי חרס, או דיבק שני מתכות, בשבת חייב משום תופר, ומי שיפריד בין שני הדבקים הללו חייב משום קוריאה. מובן? יוצא שאם אדם לקח מתכת וקרע אותה לשתיים, בין אם על ידי כלי, בין אם על ידי ביד או כל צורה, לא חייב משום קוריאה. יכול להיות שחייב משום מקלקל, זה לא חייב, זה עשו מדי רבנן מקלקל בשבת. או נגיד שהוא אולי מתקן כלים, או עשה דרך תיקון כלים, אבל לדון אותו מצד מלכת קוריאה, לא שייך לדון, אלא רק אם הוא עשה חיבור בין שני חתיכות, דיבק ביניהם, רק אז שייך לדון אותו מצד קוריאה או תופר בשבת. לפי זה הרב אומר, שלפתוח את הלשונית הזאת, הלשונית של הפחית, או יש גם כן קופסאות כאלה שכל הפתיחה של הקופסה היא על ידי לשונית כזאת, כמו סרדינים כאלה, כן? או שימורים כאלה, שאתם מרים את כל המכסה. הרב אומר שזה יהיה אסור מצד קוריאה שיש בו תיקון. למה? כי שמה זה הלחמה, זה חיבור בין שני מתכות, וכשאתה מפריד את החיבור על מנת להוציא את המאכל, זה נקרא שאתה מתקן כלי. זה דבר מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו. אני לא יודע איך המציאות. אבל אם אתה צודק, אז באמת כל הנידון לא מתחיל. אם זה חריטה, ככה נראה לי שהרב אוירבך הבין את זה, בספר הליכות שלמה. אז זה גוף מתכת אחד. אם זה גוף מתכת אחד... קוריאה לתקן דווקא בדבר שהוא מחובר, זה מה שהאור לציון אומר. בגד זה חיבור של של אריגה. יש חיבור. אבל אפילו אם נאמר כך, אפילו אם נאמר כך, יש קושיה אחרת על זה. הגמרא בשבת ממחית אומרת, הפותח פתח עושה בית צוואר בחלוק, עושה בית צוואר בחלוק, לקח איזה, יש לו בגד אחד שלם כזה, איזה תלית, והוא עשה בתלית חור כדי שיוכל להכניס את הראש שלו, כמו ש... עשה כמו שכמיה כזאת בשבת. אז אומרת הגמרא שהוא חייב, עושה פתח וצוואר בחלוק בשבת חייב. שואלת הגמרא, מה בין זו ובין חבית? בחבית למדנו שמותר להטיז את ראשה בסייף כדי להוציא את היין שבתוכה. בחלוק אסור, בחבית מותר. מה בין זו ובין זו? אומרת הגמרא, זה חיבור וזה אינו חיבור. הרמב״ם מפרש את הסוגיה מדין קוריאה, ככה נראה מהרמב״ם, שהביא את הדין של חלוק בהלכות קוריאה. אז הגמרא שואלת על חבית, גם שואלת מדין קוריאה. מה הגמרא אומרת? שחבית זה לא חיבור. למה לא חיבור? אומרה שהיא כיוון שדיבקו את המגופה לחבית על מנת לנטל. לא נקרא חיבור. יוצא שכל חיבור שנעשה על מנת לנטל, לא חייב, לא שייך לדון בו מצד קוריאה. כי לפי זה לא מובן, אפילו אם נאמר שהוא מפריד על חמה, לא מובן למה חייב שהוא קורא, לפי הרמב״ם, בשניהם לא שייך בכלל, צריך שיהיה שני דברים מחוברים. בדבר שהוא מחובר, דווקא בדבר שהוא מחובר בדרך קבע, אז שייך לדון אותו מדי קוריאה, כשהוא עושה תיקון. אבל דבר שנעשה, דעת להסירו, אין קוריאה, ככה מבואה בגמרא.
לפי זה מותר כל הקופסאות.
לפי זה מותר. כל הפחיות, כל הקופסאות יהיה מותר. רק מה שהאור לציון סובר שלא יפתח לגמרי. כשהוא לא פותח לגמרי, אז זה לא תיקון שלם. בסדר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.